רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
סקר המאזינים הגדול של 2018 יוצא לדרך. ספרו לנו על עצמכם, על התוכניות שאתם מאזינים להן, ועזרו לנו להשתפר. ממלא הסקר יזכו לתוכן ייחודי ובלעדי. קישור לסקר המאזינים תמצאו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה. ranlevi.com הפרק בחסות הדמוקרטים, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. דמוקרטיה היא לא דבר פשוט. דמוקרטיה בישראל, עם סכסוך מתמשך וראשי ממשלה שנמצאים תחת חקירה, היא דבר מורכב הרבה יותר. המכון הישראלי לדמוקרטיה הוקם לפני כ-25 שנים. יש בו 5 מרכזי מחקר שונים שעוסקים בין היתר בחיזוק והגנה על הדמוקרטיה וחקר דעת קהל. כדי להנגיש לנו הציבור הרחב את הידע שקיים במכון, מביא לנו המכון הישראלי לדמוקרטיה את הדמוקרטים, פודקאסט בהגשת טובי העיתונאים בישראל. חפשו הדמוקרטים באפליקציית הפודקאסטים שלכם או מצאו את כל הפרקים באתר המכון, תחת הלשונית תחומי עיסוק ומחקרים.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה, והפעם נתגייס לפצח את סוגיית הגיוס שעולה לכותרות אחת לכמה חודשים. משבר הגיוס זעקו הכותרות שוב ושוב, אבל החקים הודו בשיחות סגורות. בין הריבים של חברי הכנסת לבין גיוס חרדים לצהל, אין ולו קשר מקרי. סוד גלוי הוא במערכת הפוליטית שהחקיקה בעיקר נועדה לקנות זמן ולצלוח את בגץ. אז היום ננסה להבין מה באמת כוללים כל אותם חוקי גיוס, שאולי יותר נכון לכנות אותם חוקי פטור מגיוס, ולמה הנתונים על גיוס חרדים פיקטיביים לחלוטין. אז איתי דוקטור אבישי בן חיים, פרשן ערוץ 10 לענייני חרדים, שלום לך ותודה שאתה מצטרף אלינו. אז יש לנו מנהג בפודקאסט, אנחנו מיישרים קו לפני שאנחנו צוללים לעומק הנושא, אז נעשה ככה את קיצור תולדות הגיוס ממש ככה בקווץ'. כולנו זוכרים שבשנת 1949 בן גוריון החליט על הסדר תורתם אומנותם, הוא פתר 400 חרדים משירות צבאי, הוא גם הצטער על זה אחרי זה, שמענו את זה בפרק שלנו על בן גוריון. עד שנות ה-70 זה גם עבר בשקט מוחלט, אז הוגשו עתירות שטוענות ששר הביטחון חורג מסמכותו כשהוא דוחה את שירותם של כל כך הרבה אנשים. בהתחלה העתירות נדחו בטענה לאי שפיטות, נקודת המפנה בדיוק לפני 20 שנה, אז בגץ מתערב לראשונה בסוגיית דחיית השירות, אחרי שהוצגו לו נתונים שקרוב ל-5% מהשנתון לא מתגייסים. בית המשפט קבע שהעניין הזה רציני מכדי להשאיר אותו בידי שר הביטחון וצריך חקיקה של הכנסת. כך הגיח לאוויר העולם כעבור 4 שנים חוק טל המפורסם, שבעצם מסמיך את שר הביטחון לתת כל פעם לתלמידי ישיבת צו לדחיית הגיוס שלהם. ומאז אני כמובן מקצרת, הכנסת מחוקקת, בגץ פוסל, זה מין פינג פונג כזה, וזה גם איפה שאנחנו נמצאים עכשיו.
כן,
נכון?
בואי נגיד ככה, בשלוש תחנות, אוקיי? כן. 48, 49 למעשה, הקמת המדינה, בן גוריון אומר, אני פותר 400. שנה דרמטית מאוד, 77, עליית בגין והליכוד לשלטון והצטרפות החרדים בהנהגת הרב שך לקואליציה. ומשם פריחה עצומה במספרי החרדים. אי אפשר בכלל להשוות למה שהיה קודם לכן. סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, אנחנו עוד רואים, מחקרים של מכון טאוב, אנחנו עוד רואים שחרדים עובדים, כ-80% מהחרדים עוד עובדים. עוד אין לנו חברת לומדים כמו זו שאנחנו מכירים, שבה כולם, באידיאל, כן, לא למעשה, אבל כולם לומדים תורה כל החיים כל הזמן. 77, ש"ס מצטרפת, מכפיל כוח ומכפיל אלקטורלי, אבל גם מכפיל בכמויות של אנשים. נהיה יותר ויותר אנשים.
אז זו גם הסיבה שבגץ מתערב בערך בשנים האלה.
99, אהוד ברק עולה לשלטון, ואז יש תחושה שיש שינוי אמיתי. ובאמת מוקמת ועדת טל, והאמירה היא אומרת, אנחנו הולכים עכשיו לשנות העניין הזה. ואז גם מתחילה הדוקטרינה של המרן הליטאי האחרון, הרב שטיינמן, אז הוא עוד בתפקיד משני, אבל הוא כבר מוביל את העניין של הגיוס, שהוא אומר בדוקטרינה חרדית גאונית, קלאסית, כמו בגלות, אומר במקום לריב עם החילונים, בוא ניתן להם לגרום לחשוב כאילו יש על מה
נרמת
לדבר.
נרמת החרדית, את החילונים.
הוא לא אומר נרמת, בוא ניתן להם לגרום לחשוב כאילו יש על מה לדבר, ומאז בעצם אנחנו כל חמש שנים חוקקים חוק, ואז מגלים שהוא לא עובד, ואז פוסלים אותו, ואז מחוקקים עוד חוק, והחרדים בעצם זה התנהלות הקלאסית של להבדיל, עד שהפריץ ימות, או עד שהכלב ימות, וזה ממשיך,
את רואה כמה שנים, לא לדעתי גם ימשיך. כן, זה כמעט 20 שנה בעצם.
כשבפועל אין גיוס חרדים.
כן, זה גם מה שאמרה הפסיקה האחרונה של בגץ, שזה לא יאומן שכבר 15 שנים אנחנו משחקים את הפינג פונג הזה, אז אנחנו בכל זאת נעשה פסט פורוורד, עדיין במסגרת ישור הקו שלנו, לחוק השוויון בנטל של יש עתיד, כי שם נוצרה איזושהי תחושה בציבוריות, אם דיברת על ברק, אז יש עתיד על אחת כמה וכמה, יש תחושה שהנה חוקקו חוק של שוויון בנטל, האומנם.
לא באמת. לא, כי אי אפשר, כי עוד פעם, גם הניסיון שלי, בסוף צריך להבין את הדבר האמיתי. והנקודה האמיתית היא שאי אפשר לגייס חרדים בכוח. צריך להבין את זה. ועוד יותר טיפשי ממה שאי אפשר, עוד יותר טיפשי מלומר שאי אפשר לגייס חרדים בכוח, זה להגיד שאפשר לגייס חרדים מרצון. עכשיו צריך להסתכל עוד פעם, ולהגיד לגבי, זה מקומה מאוד מה שאני אומר, אני יודע, אני שומע את התגובות על הדבר הזה. אבל גם חילונים וחילוניות לא מתגייסים בכוח. הם מתגייסים מכוח חוק, אבל לא בכוח. ולכן אתה רואה שיש להם מוטיבציה עצומה. אתה רואה איך הם, אתה רואה אותם בצבא.
מתגייסים מכוח נורמה חברתית, נאמר.
יפה, מכוח נורמה חברתית ומכוח חינוך ערכי, שהם מתחנכים במערכת החינוך הישראלית, הנהדרת לדעתי, סליחה שאני אומר, שמחנכת לזה שככה אתה תורם לחברה, ואז הם מגיעים לצבא והם תורמים. עכשיו, אם יש לך חברה שלא רוצה להתגייס, אז גם, הרי אנחנו רואים את הדבר הזה, גם אם תתפוס עריק חרדי, אתה לא תגייס אותו, וזה מה שקורה. אנחנו רואים,
אם תגייס אותו, הוא לא יהיה שווה שום דבר, כי הוא לא,
אבל אנחנו רואים מה קורה, אנחנו רואים, תופסים לפעמים עריקים חרדים, לא מנסים לתפוס. בטעות לפעמים תופסים עריקים חרדים. איזה מחסום אקראי ברחוב, מסוגל בדרך כלל בכביש 90, הם נוסעים לים המלח או לאילת, או לא יודע לאן, עוצרים איזה רכב בטעות, איזה שוטר תמים מגלה במחשב שיש פה חרדי שהוא עריק, ואז הוא עוצר אותו בטעות, כי הוא לא יודע שלא עוצרים חרדים, ואז העריק הזה נעצר, ואז, כמו שאנחנו רואים מדי פעם, כל ירושלים נחסמת בהפגנות, עם הבואש המסריח ודברים אחרים, אתה רואה מה שקורה, אבל מה קורה עם העריק הזה? שבשבילו היה כל המיומה, אם מגייסים אותו, לא. הוא יישב בכלא 10 ימים, אולי 20 יום, מקסימום 90 יום.
ויחזור לשגרה.
ומשחררים אותו, כי אי אפשר לגייס חרדים.
אז אתה דיברת על העיקרון, שגם החוק של יש עתיד לא הוביל לגיוס חרדים. אני ארד קצת לפרטים. קודם כל, החוק הזה של יש עתיד עשה דבר מאוד מוזר. קודם כל, הוא עבר למודל קולקטיבי, שאומר שאם מתוך קבוצת החרדים כך וכך התגייסו, היתר פטורים, שזה בעצם כמו שאני אגיד לך, אם מספיק חילונים מתל אביב התגייסו בשנתון הזה, כל היתר משוחררים. זה מודל מאוד מאוד מוזר, כי אם היית רוצה לגייס חרדים, היית אומר, אלה החרדים שפטורים, לדוגמה, הכי למדנים, הכי שקדנים, כל אחד עם הקריטריונים שלו, והיתר חייבים בגיוס, אבל לא עבדת ככה, עבדת בצורה הכי מוזרה שיש.
אבל גם פה תביני כמה חרדים חכמים. כי רצו בהתחלה להגיד, בואו נעשה מכסות גיוס. מתוך מחזור, מכסה של כך וכך מתגייסים. החרדים אמרו,
אבל גם זה מוזר, מי יקבע מי?
נכון, את צודקת, אבל תביני עוד יותר. אבל החרדים אמרו, למה מכסות? שיהיו יעדים, שזה משהו אחר. זאת אומרת, רגע, מה ההבדל מכסות יעדים? עד שאתה קולט, כמה זה חכם, מה זה יעדים? יעדים זה אומר, אני רוצה מספרים. לא מתוך הישיבות באופן מובהק, אלא אני רוצה יעדים שיהיה רשום להתגייסו, נגיד 3,200 חרדים בשנה. ואז בתוך היעדים האלה אפשר לנפח מספרים.
בזה מיד ניגע.
כן, ובתוך היעדים האלה אתה יכול לשים את מי שאתה רוצה, ואתה רושם יעדים של מספרים, ומילא את הרשימות, גייסתי כך וכך חרדים, לא משנה שהם חוצניקים, או דתיים לאומיים, או כל מיני דברים אחרים.
אז מיד נדבר על פיקציית המספרים, שלשם כך התכנסנו, אבל עוד שתי הערות על החוק של יש עתיד. קודם כל הוא עשה את מה שעשו כל החוקים לפני ואחרי, תקופת הסתגלות מאוד 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 ארוכה, עד כדי כל כך ארוכה שכבר התחלפה ממשלה, וכמובן החוק עצמו, החלק האופרטיבי שלו, מעולם לא נכנס לתוך. וגם אנשים לא יודעים, אבל החוק של יש עתיד פתר לחלוטין מגיוס את מי שכבר עברו את הגיל, הוא נתן פטור לעשרות אלפי אנשים, וגם זה צריך לומר, כי יש עתיד ככה נורא אוהבים להציג את עצמם כאבירי השוויון בנטל. אז אנחנו מתקדמים לממשלה הזו, התיקון של יש עתיד זה תיקון 19, אנחנו עוברים לתיקון 21, גם הוא נפסל על ידי בגץ, מה חדש תחת השמש? אם זה לא החוק של יש עתיד, אלא החוק של החרדים, מה ההבדל?
זה, אני מסביר שוב, אותו דבר, בכל מקרה אנחנו חוזרים לאותו בלוף גיוס.
ששר הביטחון מקבל אישור לדחות להם את הגיוס, עד אין קץ.
בסוף זה אותה, זה אותה דוקטרינה, שאומרים, אנחנו לא באמת יכולים לגייס חרדים, זו האמת, לא באמת יכולים לגייס חרדים, אבל אומרים, במקום להגיד באשרות לציבור הישראלי, אני לא מסוגל לגייס חרדים, בוא ננסה ליצור איזה מצג שווא, כאילו כן גייסנו חרדים, כאילו יש תהליך ארוך טווח של שוויון בנטל. אין עכשיו, אבל בונים לציבור, כאילו יש תהליך, הם לאט לאט מתגייסים. יש תוכנית, אין תוכנית, אין, צריך להדגיש. אין תוכנית ואין תהליך שוויון בנטל. זה לא שיש תוכנית שאומרים, טוב לא עכשיו, אבל עוד 15 שנה יהיה שוויון בנטל, לא.
ברור, החוק גם אגב פוקע ב-2023,
באמת,
אז בוודאי
ש... כל מה שיש לנו פה זה הרווחת זמן כדי לא להודות בעובדה שאי אפשר לגייס חרדי. ומה שיקרה כשמגיעים ל-2023, כמו שקרה בעבר, אז אתה מגיע ואז אתה מגלה שהחוק לא עובד, ואז פוסלים, ואז מקימים ועדה חדשה...
כן, זו הסיבה שעכשיו החרדים רוצים חוק יסוד לימוד תורה, ואז זה בעצם ייתר את הפסיקות של בגץ, ואולי יסיים את משחק הרמייה הזה שכולנו עוסקים בו.
אגב, זו השגיאה החרדית. כי פתאום החרדים, שזה מנוגד לחלוטין להתנהלות החרדית הקלאסית, שאומרת, או לא אומרת מפורש, אבל מרגישה, אנחנו בגלות בארץ הקודש, אז בואו נמרח אותם, כמו שאני אמרתי, דוקטרינת הרב שטיינמן, ופתאום הם אומרים, עכשיו בואו נסגור את הסיפור. בוא נעשה אחת ולתמיד. ממתי חרדים עובדים על אחת ולתמיד? ממתי חרדים עובדים על אחת ולתמיד? זה לא עובד, אנחנו גם רואים שזה לא עובד. זה לא יכול לעבוד, לכן זה לא מצליח להם.
אז מה שחשוב לנו לקחת לחלק הבא של שיחתנו, זה הנושא הזה של יעדי הגיוס, המספרים. זאת אומרת, לפי החוקים הקיימים, אם מתוך, לדוגמה, 10,000 חרדים, 3,000 התגייסו, כל היתר פטורים, ועולם כמנהגו נוהג, אגב, אם לא, אז כל חוק קובע את התהליך שלו, אבל כמובן שאנחנו אף פעם לא נגיע לנקודת המימוש הזו. אז בואו ננסה להבין, המספרים הם חשובים, זה לא סתם מספרים, הרי לכאורה, אם המספרים לא מתממשים, כולם חייבים בגיוס. אז בואו ננסה להבין קצת, מה כוללים אותם מספרים?
בלוף אחד גדול. אני אגיד בהגדרה, אוקיי?
תאיר את עינינו.
זה בהפרזה רטורית, אבל היא לא מוגזמת, באמת שהיא לא מוגזמת. בהגזמה רטורית לא מוגזמת. מדובר בבלוף מושלם, מדובר בהונאה מוחלטת. אין חרדים בצבא, אוקיי? בהפרזה רטורית, אין חרדים בצבא.
ורק שנבין על המספרים, אם בשנת 2015 שלפתי את המספרים מתוך בגץ, 9,785 חרדים הגיעו לגיל גיוס והיו אמורים להתגייס לצבא. מתוכם, לפי הנתונים, 2,145 התגייסו, כשהיעד הוא 2,700, שוב, החוק עוד לא ממש נכנס לתוקף, אז אין לזה משמעות, אבל לצורך העניין, תראה, מדברים כמעט על רבע.
אני אסביר למה זה בלוף מוחלט. אני אומר עוד פעם, או שזה לא חרדים, או שזה לא צבא. אני אתחיל בלא צבא, אוקיי?
קדימה.
חצי מבלוף גיוס החרדים בנוי על פרויקט כמו פרויקט שחר, שהוא פרויקט נהדר. הוא פרויקט במסגרתו, פרויקט נהדר, רק שהוא לא קשור לשוויון בנטל, והוא לא קשור
לגיוס לצבא. מה זה פרויקט שחר למי שלא מכיר?
והוא פשוט עוד פריבילגיה שחרדים מקבלים. עוד פריבילגיה, לא רק לא שירות, עוד פריבילגיה. לא החרדים משרתים בצבא, אלא הצבא משרת את החרדים. עוד פעם אני אומר, זה משימה חשובה של הצבא. הצבא עושה משימות אזרחיות חשובות, אבל זה לא שירות חרדי.
מה עושים שם?
פרויקט שחר אומר דבר כזה. חרדים בנו להם מסלול, שחילוני כמובן לא יכול לעשות אותו, שבו אתה יכול להתגייס בגיל מבוגר אחרי שהתחתנת. ואז הם מתגייסים למסלול, במסגרתו יש להם הבטחות גדולות, מבטיחים להם הגיוס שלך בלי לילות, בלי שמירות, בלי שבתות, בלי הבטחות, כאילו, בלי צבא בעצם, עם לימודי מקצוע על חשבון המדינה, שלא רק שאתה לומד מקצוע על חשבון המדינה, אתה גם מקבל במהלך לימודי המקצוע 6,000 שקל לחודש, ומקבל, ומכשירים אותך לעבודה, ואתה משרת עם הדבר הזה, ואתה מקבל 6,000 שקל לחודש, במקצועות של כך וכך. עכשיו עוד פעם, זה פרויקט חשוב, רק אין פה שום קשר לשוויון בנטל, זה פי 7 שכר מחייל רגיל ומחיילת רגילים, אין לזה שום קשר לשוויון בנטל, זה משהו אחר לגמרי, פרויקט חשוב. אני אגיד לך עד כמה הוא חשוב, הוא חשוב עד כדי כך, שהיית יכול לתת אותו גם למזרחים בעיירות פיתוח, יותר מזה היית יכול לתת אותו לחיילים משוחררים, תגיד לחייל משוחרר, בוא עכשיו, במקום שתלך ללמוד מקצוע, בוא, תלמד מקצוע אצלי בצבא, אני אחתים אותך. תקבל משכורת של 6,000 שקל לחודש, ואחר כך גם אני אסדר לך לעבוד בשנתיים. זה צ'ופר אדיר, תן את זה לחבר'ה יוצא גולני.
רגע, אז בוא נשמע מה אומר על זה חבר הכנסת אופר שלך.
שחר זה מסלול צבאי סופר תורם. מי שמכיר, שחר ירוק באמן, שחר כחול בחיל אוויר. בגלל שזה לשחר גויסו אנשים מגיל טיפה יותר מתקדם, אז הפיצוי, התשלום שהצבא נותן להם, הוא יותר גבוה. מדינת ישראל רוצים את הדבר הזה, את יודעת למה? כי שיעור התעסוקה בין גברים חרדים שכן שרתו הוא למעלה מ-90. זה גם שירות צבאי, וזה גם כמובן כדאי לכלכלה הישראלית. הדבר השני, בחקיקה שלנו, היה דגש על גיוס צעירים. כי צעירים משרתים בשירות יותר קרבי, וצעירים כמובן נכנסים יותר מהר למעגל התעסוקה. לכן המספרים האלה, אין לי משהו יותר טוב מהמספרים שצהל נותן. ואני אומר לך, במספרים האלה גויסו אנשים שלפני ואחרי לא מתגייסים לצבא. אני לא מעניין אותי רמת לימוד התורה של מישהו. אני מעניין אותי האם הוא היה מתגייס אם לא היה החוק הזה.
זו אי הבנה מוחלטת של התהליכים בחברה החרדית. אי הבנה מוחלטת. זה דברים יפים, כן, הם ערכיים. אתה שומע, אתה שומע את הערכיות מתוך הדברים של אופר שלך. זה סבבה נשמע, אבל זה לא אמת. גם הרעיון הזה, כאילו אני חושב שבגלל שהחרדים הולכים לפרויקט שחר, אני מוציא אותם מהישיבות לעבודה, הוא חוסר הבנה של מה שקורה בחברה החרדית. בחברה החרדית יש משבר, יש התפרקות מבנה החברה החרדית. חלק מההתפרקות זה ההתפרקות של מודל חברת הלומדים, שבו כולם לומדים תורה כל החיים, כל הזמן. האתוס הזה הגדול, יש לו, הוא לא מה שהיה פעם. גם כלכלית.
זה הגיוני גם, כי לא לכולם זה מתאים. זה חיים בכל זאת, אנחנו אוהבים ככה ללגלג על זה וכדומה, אבל זה כן חיים מאוד נוקשים, מאוד סגפניים, מאוד מחייבים. לא מתאים לכל אחד.
יותר מזה אני אומר, אני מעריץ את החרדים על המודל הזה. זה חברה, אתה לא יכול לא להעריץ. זאת אומרת, יש פה חברה, מטר לידינו, שבנתה אידאה שאנחנו נבנה חברה שבה כולם עסוקים באינטלקט, כולם לומדים תורה כל החיים כל הזמן. יותר מזה, הם אומרים חברה שבה המנהיג, שבה האיש שמוביל אותנו, היא האינטלקטואל הכי גדול. זה אפלטון בפוליטאה שלו, אומר מה יהיה במדינה האוטופית, אוטופיה אנחנו יודעים שום מקום, אומר מה יהיה במדינה האוטופית, יהיה מלך פילוסוף. אבל אתה אומר, זה לא יכול להיות, והחרדים זה מה שהם עשו, כלומר המנהיג הוא לא זה עם הג'ל הכי יפה בשיער, הוא לא זה שמדבר הכי יפה, המנהיג הוא ראש הישיבה, הוא האיש הכי חכם, הוא המנהיג, זה סיפור מדהים.
כן, זה סיפור מדהים, אבל צריך להבין שהוא לא מתאים לכל אחד, זה מה שאנחנו צריכים להבין.
אבל זו העובדה, אבל הניסיון להגיד, אני אבנה חברה שמבוססת על המוח, הוא מקסים.
הוא מקסים, כן, אבל מה שאנחנו צריכים להבין זה שבעצם מה שאתה אומר, זה שאופר שלך מייחס את היציאה שלהם לעבודה לפרויקט שחר, ואתה אומר, ממילא הם היו הולכים לעבוד.
המודל התפרק ממילא, וממילא הם היו הולכים לעבוד. כל השטות הזאת, כאילו הם, זה אנשים שלא החזיקו אותה בישיבות.
אבל אולי הם לא היו רוכשים מקצוע, אולי הם היו מתקשים.
אז בגלל זה אני אומר שהפרויקט חשוב. אני אומר, אני גם הייתי שמח, הם נותנים אותו למזרחים בעיירות פיתוח, כמו שאני אומר. הוא פרויקט חשוב. הוא באמת מקדם אותם. הוא באמת פרויקט חברתי מאוד חשוב. רק שאין לו קשר לשוויון בנטל, ואי אפשר לספור אותו כגיוס חרדים. כל ניסיון לספור את זה ולהגיד לחילונים, למשפחות החילוניות ששולחות את הבנים ואת הבנות לשירות צבאי מלא, תמורת דמי הכיס הבסיסיים, להגיד להם, הנה גם החרדים מתגייסים, ולספור את החבר'ה האלה של שחר כגיוס, זו הונאה, זה לא פייר, זה לא מוסרי לעשות את זה. אז זה הדבר הראשון, זה חצי בלוף אחד.
אז אמרנו למה זה לא צבא, בוא ננסה להבין למה זה לא חרדים.
אוקיי, אז הסברנו שאלה שהחרדים שבאמת נכנסים, לא באמת עושים צבא. עכשיו נסביר למה אלה שבאמת עושים צבא, הם לא באמת חרדים, אלא סתם מנפחים לנו פה את המספרים. חוץ מאשר העובדה שהצבא נגיד סופר, בתוך המספרים של החרדים, נגיד יוצאים בשאלה, אנחנו יודעים שכחלק מתהליכי התפרקות מבנה החברה החרדית, יש שם תופעה של יציאה בשאלה שלא הייתה. יש אנשים שעוזבים את העולם החרדי, והם מתגייסים, הם נספרים, כאילו חרדים, כאילו החבר'ה של גפני ושל מקלב ושל דרי התגייסו. זה לא אמת, הם לא התגייסו. זה חבר'ה שיצאו בשאלה, הם נספרים, כאילו חלק מהחברה החרדית התגייסה. אבל צריך
לומר שלפי החוק היבש, הם סופרים חרדי כמי שלמד שנתיים במוסד חינוך חרדי. זה הקריטריון.
עכשיו, למה קבעו את הקריטריון הזה? למה קבעו את הקריטריון הזה? בשביל לנפח את המספרים, בשביל להוליך אותך שולל. מי קובע הקריטריון שמי שלמד שנתיים במוסד חרדי הוא חרדי? למה מה קרה?
כלומר, למה לא לומר מי שחרדי הוא חרדי?
נכון.
אפשר היה גם ככה.
כן, לא, אבל עשו את זה במיוחד. למה? כי נגיד יש תופעה של מחזירים בתשובה חרדים. שהם הולכים ולוקחים חבר'ה בגילאי, נגיד כיתה תת יוד, הוא טיפה אומרים לו בוא, תלמד במוסד חרדי. הוא לומד שנתיים במוסד חרדי. יכול להיות שהוא נהיה חרדי, יכול להיות שהוא מפסיק להיות חרדי, לא משנה. אבל כשהוא מתגייס, אנחנו סופרים אותו כאילו התגייס חרדי מבני ברק, כאילו התגייס חרדי מהליבה. עכשיו הוא לא קשור אליהם בכלל. זה אחד. עכשיו, מעבר לזה, יש רשתות חינוך חרדיות, שההנהלה חרדית והתלמידים אינם חרדים, הם בכלל לא כלום, אפילו לא קרובים להיות חרדים. הוחלט בתוך הרשימות האלה שהם נספרים כאילו חרדים מתגייסים. חוצניקים, מגיעים אנשים מחוץ לארץ, מתגייסים לנחל החרדי למשל, סופרים אותם כחרדים.
כן, אגב, בבגץ שפורסם לפני כמה חודשים, נכתב על ידי השופטים כי יואר שמבין הנתונים שהציגה המדינה על מי שלמדו במשך שנתיים במוסד חינוך חרדי, קרוב לשליש מהמתגייסים הם בעצם אנשים שלמדו שם, אבל הם כבר לא חרדים, קרוב לשליש.
גמרנו את הסיפור, את מבינה את העניין? זה פשוט מגוחך. עכשיו, קחי עוד תופעה, תופעה מדהימה, אחד המשברים החברתיים הגדולים בישראל זה המשבר של ש"ס. זה באמת טרגדיה חברתית מה שקורה לש"ס, זה קשור גם לרדיפה ולדיכוי של התנועה החשובה הזאת וגם לדברים אחרים, אבל גם למשבר הפנימי. והמשבר הפנימי אומר שבשנות ה-90, שנות ה-C של ש"ס, חזרו מאות אלפים בתשובה, מאות אלפים. עכשיו, כחלק מהסחרור הזה שדרי בסיאו הכניס אותם, והילדים של אותם חוזרים בתשובה היום לא נקלטו בחברה החרדית. הם כמו חברת הגירה גדולה, לא גיאוגרפית, סוציולוגית, חברת הגירה גדולה, שהבנים לא נקלטים, והבנות בחלקם, בכמות גדולה מאוד, והם ברחובות. הם לא חרדים כבר. עכשיו, מה עושה מדינת ישראל? לוקחת את החבר'ה הללו, הספרדים ברובם, מוצאת אותם ברחובות, כי זה מה שקרה, ומגייסת אותם לנחל החרדי. הם לא חרדים, במקרים רבים הם חילונים בכלל. יש להם חברות בבית, הם רואים טלוויזיה, הם רואים כדורגל. הם אחלה חבר'ה, כן? הם אחלה חבר'ה, רק שהם לא חרדים. וסופרת אותם כאילו הגיסה חרדים. הם בני חוזרים בתשובה שחזרו לש"ס, הם לא חרדים. עכשיו, יותר מזה, המדינה מגייסת אותם לנחל החרדי, למשל, וכופה עליהם לחיות חיים של...
היא מחזירה אותם בתשובה.
כן, לא, אני לא אומר בצחוק, היא באמת מחזירה אותם בתשובה, אבל גם כופה עליהם, לא מחזירה אותם בתשובה ליהדות מתונה נעימה. היא מחזירה אותם בתשובה רדיקלית, למקום שבו אתה אומר, אני בונה משהו שאין דבר כמו בתולדות העם היהודי, אני בונה בסיס שבו אישה לא נכנסת. מי שמע על כזה דבר? יש דבר כזה ביהדות? יש דבר כזה בבני ברק? מקום שבו אישה לא נכנסת? אז אומרים, אני בונה לחבר'ה האלה, שהם כמובן מסורתיים, דתיים, מתונים, בוודאי לא חרדים, בונים, כדי להוליך שולל את הציבור הישראלי, כאילו יש גיוס חרדים, בונים להם מסגרת חרדית קשה, ומכריחים אותם, כופים עליהם, על החבר'ה האלה, לחיות במסגרת כזאת חרדית מופרט. אמר לי בכיר בש"ס פעם, אמר לי, אני לא שולח חבר'ה לנחל החרדי. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, אני אתן לך דוגמה, יש לי שכן פה.
הם אחרי זה מצביעים ליהדות התורה.
לא, לא, הוא אומר משהו אחר. הוא אומר, הבחורצ'י כזה, הוא כבר לא חרדי כזה. הוא אומר, עכשיו אני שולח אותו לנחל החרדי, בנחל החרדי, זה ממש התעללות. לא נותנים לו לראות טלוויזיה. ספורט, אין לו לראות שחק כדורגל, הוא לא חרדי כבר. לא נותנים לו לקרוא עיתון חילוני, לא נותנים לו... מה זה? הוא אומר לי, זה התעללות, אני לא שולח אותם לנחל החרדי. עכשיו, המדינה בנחל החרדי באמת הכינה מסגרת מושלמת לחרדים. חרדים לא באו. מי שבאו זה כל מיני חבר'ה שאינם חרדים, הבטיחו להם, בוא תבוא לשירות, תעשה שנתיים שירות, ואחר כך עוד שנה...
זה אנחנו... שירות בתנאים יותר טובים?
כן, כן. ואחר כך עוד שנה, אחר כך נעשה בגרויות איתך, ונלמד אותך מקצוע ודברים אחרים. עוד פעם, פרויקט חשוב מאוד. פרויקט קדוש הנחל החרדי. רק שהוא לא חרדי. לקחו חבר'ה שאינם חרדים, ספרו אותם כחרדים. היוצא דופן היחידי במספרים האלה של הגיוס, כשאני אומר לא חרדים, זה החבדניקים. חבדניקים באמת מתגייסים יותר מאחרים, גם, אין מה להשוות למשפחות חילוניות כמובן, אבל באמת מתגייסים יותר מאחרים, אבל חבד אף פעם לא הייתה חלק מבעיית הגיוס. תמיד היה ברור שחבד היא לא במשחק, ובגלל זה לא בכדי חבד לא בתוך יהדות התורה נגיד, כי היא לא שייכת לזרם.
חבד אגב לדעתי בכלל אין לקוח פוליטי, לא?
כן, אם היא מצביעה בדרך כלל למפלגות ימין אחרות או זה, בכל מקרה היא לא מיוצגת ביהדות התורה לא בכדי, כי זה לא חרדיות קלאסית. ומהם באמת יש מספרים שמתגייסים, גם לא במספרים שהם ברמה של שוויון בנטל, אלא במספרים, ברמה מעניינת.
כן, אגב, מה שרלוונטי פה זה מי לא היה מתגייס אל מלא חוק הגיוס, אז אם הם ממילא היו מתגייסים, אז שוב החולק מאותו בלוף.
אמת.
אז בוא נשמע מה אומר על זה חבר הכנסת אורי מקלב מיהדות התורה, הוא בעצמו מודה שהמספרים קצת מנופחים.
אמנם, והמספרים האלה הם מספרים שהם מוכחים ודורשים גם להוכיח את זה. נכון שיש, המודד הוא, היחיד הוא מקום הלימודים, בעבר. עד גיל מסוים, זה המקום המודד. הבג"ץ התייחס לזה ואמר, לא יכול להיות שמישהו שהיום לא דתי, לא רק שהוא לא חרדי, הוא לא דתי, הוא לא קשור ללימוד התורה בכלל, הוא לא בא מתוך לימוד התורה והתגייס, אלא הוא אפילו אולי לא שומר תורה ומצוות, והוא נחשב כחלק מהמספרים. אז יש כאלה, יצרי.
אז אבישי, בוא נחזור לעניין המספרים. אמרת שכמעט כל מי שמתגייס תחת הכותרת חרדי הוא לא באמת חרדי. אז כשאני...
או שלא באמת עושה צבא.
כן, אז כשאני בבית יושבת ורואה כיפת ברזל על אותם חרדים שחוזרים הביתה וירוקים עליהם ומגדפים אותם ומתעללים בהם, עד כמה התופעה הזאת בכלל קיימת?
זה שלחו לי כמה חרדים על העניין הזה, את אותה בדיחה, את אותה בדיחה, האם ראית את סדרת המדע הבדיוני כיפת ברזל? זה מדע בדיוני, זה לא קיים.
זה לא קיים, כי כל כמה זמן יש דיווח בחדשות על איזה מישהו שנכנס במדים למאה שערים, ותקיפו אותו וקיללו אותו.
גם בזה אני אגיד לך, אני שבוע אחד פרסמתי על הדבר הזה, היו חמישה בשבוע אחד, שבוע אחד קשה של חמישה שהותקפו. הלכתי, בדקתי מי החמישה. אחד היה בלגי, שאיננו חרדי. אחד היה...
בטעות נכנס ל...
כן, אבל לא קשור, הוא לא חרדי. אחד היה בלגי, אחד היה חובש כיפה סרוגה, אחד היה חייל בנחל החרדי, אבל גם הוא עם כיפה סרוגה, ועוד שניים היו בלשי משטרה שנכנסו, מבין החמישה. כלומר, גם הקנאים שרוצים לתקוף חרדים שמשרתים בצבא,
כי מתקשים... כל כך דובר על זה שהסדרות האלה מבוססות על מחקר מעמיק.
זה פשוט, אני מגיד לך משהו. זה מדע בדיוני, והייתי יכול לחשוב שזה מגעיל מה שהם עושים, כי זה מכוער וזה מוליך שולל את ישראל החילונית, כאילו יש שוויון בנטל, ומשפחות כאן ישראליות רגילות משרתות וחושבות כאילו יש תהליך שוויון בנטל ומוטעות. אז הייתי יכול להגיד לך שמה שהם עושים זה מגעיל. אבל זה לא מגעיל, כי זה מקסים. כי בסוף אנשים אומרים, כל כך רוצים שיהיה פיוס ושיהיה יפה בעם ויהיה זה, אז יש מה שאריק אובסבאום היה קורא היסטוריה מומצאת, אז זה היסטוריה בת זמננו מומצאת. החרדים לא מתגייסים, אבל נורא בא לנו שיהיה אחדות בעם ושיהיה מקסים ושיהיה זה. אז אנחנו ממציאים, כאילו הם התגייסו.
אגב, יכול להיות שאותם אנשים, לדוגמה בסדרה, שהם כבר קצת חוזרים בשאלה, כן סופגים וקשה להם לא תחזור לבתים שלהם וכדומה. אז זה עניין של סמנטיקה, איך אתה מגדיר חרדי. אתה רק אומר, מי שהוא עדיין חרדי, במלוא מובן המילה, הוא לא יעשה צבא בכל זאת. זה לא יקרה.
קודם כל, אני אומר שוב, יש חבר'ה שהם חרדים באמת, אבל, ומבחינתם הם משלמים מחיר כבד, והם גם מחוללים שינוי בחברה החרדית. אבל אני אומר, מבחינת הסיפור של השוויון בנטל, הם לא עושים צבא. הוא בא עם מדים, כי הוא בפרויקט שחר. והוא מבחינתו, באמת אני אומר, אני מעריך אותו מאוד, כי אני יודע מה הוא עושה. אבל מבחינת, בסוף הסיפור של בעיית השוויון בנטל, הוא לא סיפור חרדי, רק... הסיפור של השוויון בנטל הוא לא סיפור חרדי, רק הוא גם סיפור חילוני. ומבחינת השוויון בנטל, זה שהוא הולך ומקבל 6,000 שקל, אני עדיין מעריך אותו על זה, מאוד.
אז רגע, בוא נשמע מה אומר.
זה לא קשור לשוויון בנטל.
אז זה מה שאומר על זה אופר שלך.
אני אגב חושב שפלוגת צנחנים חרדים, תביא יותר חרדים לצבא מכל הטבה שהיא. למה? כי אני יודע מה זה עושה לבחור צעיר כמו הבן שלי, שהלך לצנחנים, ואני יודע, והצעיר החרדי לא מונע מטעמים אחרים. אבל אם את אומרת לצעיר החרדי, כמו שאומרת לו הממשלה הנוכחית, עזוב, יש לך דרך להתחמק מכל העניין. יש לך דרך לחיות חיים, אגב גם לא לעבוד, אבל זה סיפור אחר, יש לך דרך להתחמק, אז הוא יתחמק מכל העניין.
יכול להיות אבל שאותם חבר'ה שחוזרים על מדים, לא משנה אם הם בשחר או במקום אחר, בסופו של דבר רואים אותם האחים הצעירים שלהם, האחיינים, הבני דודים וכדומה, והם כבר אומרים אולי אני בכל זאת אתגייס גם לצנחנים, לחיל האוויר וכדומה.
זה יכול לקרות, בטוח שקורה. עצם העובדה הזאת, החבר'ה האלה של שחר, נגיד, הם מחוללי שינוי בתוך החברה החרדית, אין ספק. גם צריך להגיד למשל, האתרים החרדיים, אפשר לראות, לאתרים החרדיים, שזה סוג של אליטת משנה, שיש לה מטרה, היא לא רשמית, אבל אתה מרגיש אותה כשאתה חוקר חרדים. יש להם מטרה, לאליטת המשנה הזאת של העיתונאים החרדים, לסדוק את היוקרה של לומדי התורה, לסדוק את היוקרה של האליטה הגדולה. של האליטה, כי זה קשה לי, אתה אליטת משנה, קשה לך להיות אליטת משנה שיש אליטה, תמיד אתה תהיה סוג ב' ללומדי התורה הללו, שהם גם מנהיגים את העולם החרדי. והיום במידה רבה אנחנו רואים שאליטת המשנה הזאת משפיעה מאוד, ומנהיגה את החברה החרדית, התקשורת הזאת, העצמאית. וגם שם המהלך הוא ברור, הוא מהלך שנותן לגיטימציה לחייל החרדי. ואני מניח שגם הדבר הזה, אני לא יכול להאמין שלא תהיה לו השפעה.
אז זה יחלחל לדעתך.
כן, זה יחלחל גם שם.
אבל עדיין הם מקבלים תנאים הרבה יותר טובים, והם לא נוסעים בנטל.
זה מחלחל. בכל הדברים האחרים אנחנו רואים התפרקות של מבנה החברה החרדית, השתלבות יותר ויותר. אנחנו רואים את זה בעבודה, אנחנו רואים את זה נפשית, אנחנו רואים את הדבר הזה. הוא בהחלט קורה, רק לא בעניין של הגיוס. גם יש חלק מהחרדים, נגיד, התמימים. אבל זה בעיקר בעלי התשובה, אבל זה גם מחולל שינוי. בעלי התשובה שמעו את המנהיגים החרדיים, נגיד בעדינות, משקרים לציבור החילוני ואומרים, מי שלא לומד שיתגייס. עכשיו הם לא התכוונו באמת מי שלא לומד שיתגייס, אבל יש לך חרדים טובים, בעיקר בעלי תשובה ואחרים, שהם תמימים, והם אומרים, רגע, הנה, הוא אמר, מי שלא לומד שיתגייס. עכשיו, הם לא התכוונו באמת מי שלא לומד שיתגייס. חרדים מההנהגה אומרים לי, אתה מבין ששיקרנו בזה, שזו לא האמת. בואי נגיד עוד דבר, שימי לב. הטיעון החרדי הגדול לאורך כל השנים היה, אנחנו לא מתגייסים, כי אנחנו לומדים תורה כל החיים כל הזמן. אנחנו חברת לומדים. ואתה לא יכול להוציא מישהו שאמור ללמוד תורה כל החיים כל הזמן, לשלוש שנים לצבא, כי ככה לא לומדים תורה. זה היה הטיעון שלהם. עכשיו, היום אנחנו רואים. כשמי שמוביל את ההנהגה החרדית, ועם תהליכי ההתפרקות, שהאתוס הזה של חברת הלומדים נסדק, והחסידים שמובילים את המאבק היום, הם לא לומדים תורה כל החיים, הם יוצאים לעבוד. רק על גב חברת הלומדים, הם כאילו כל השנים, כאילו לא שמנו לב. גם החבדניקים אגב, השתחררו לאורך כל השנים, במידה רבה,
אגב, על בסיס הליטאים. אפשר גם לשאול את השאלה, אם בכל זאת אי אפשר לעשות 3 שנים ולחזור ללמוד, כמו שאנחנו החילונים, עושים הפסקה נכון. של 3 שנים, ואז הולכים לאוניברסיטה, ואז עובדים וכדומה. זה הכל
אז הם התעקשו על זה שלא, הם התעקשו על זה שלא, וגם העיתונאים החרדים, צריך לשים לב, גם העיתונאים החרדים, שיושבים אצלנו באולפנים כל הזמן, ואומרים, אתם לא מבינים מה זה חשיבות לימוד התורה, בגלל זה אנחנו לא יכולים לעשות צבא, חשיבות לימוד התורה. גם הם עצמם, סליחה, הם לא לומדים תורה. הם עיתונאים, הם לא לומדים תורה והם לא עושים צבא.
אבל אחת הסיבות שאומרים שזה בלתי אפשרי זה שכאילו החרדים מגיעים לצבא ואז הם לאט לאט עוברים תהליך של חילון. ועל זה, שנייה, וזהו, ועל זה אני רציתי לשאול אותך, כי באמת אנחנו רואים שהצבא עושה מאמץ להשתנות, לקבל את אותם חרדים בזרועות פתוחות. אפשר לומר תהליכים של הדתה, אני אשמח גם לשמוע את דעתך בעניין. אבל ממה שאתה אומר, החרדים לא באים, אז צהל הופך להיות יותר דתי, הנה עכשיו הוא פסל סרטון של שוויון נשי בחיל האוויר, אבל מצד שני הוא עושה את זה כנראה לשווא, או כמעט לשווא.
סגרת את כל הסיפור. אמרת הכל, לא, אמרת הכל, אמרת הכל, הרי זה האבסורד, אמרת כל הכותרת של האבסורד, מה קורה? אתה אומר, אני מעביר את צהל תהליך הדתה, ואני מעביר את צהל תהליך של עושה הדרת נשים, ובונה נורמות יהודיות, אז בי, זה גם בושה ליהדות הדבר הזה, שאתה אומר, אני בונה בסיס שבו אישה לא נכנסת, זה באמת פדיחה ליהדות, אני חוקר יהדות, זה לא נעים, זה גם לא שייך, זה מבאס, אתה אומר, עכשיו, אבל הם לא באים, אם היו באים, היית אומר בסדר, אלה הנורמות, אלה זה. אבל החרדים באמת לא באים, גם בנחל החרדי אומרים, מנהיגי הנחל החרדי אומרים, בנינו מערכת מושלמת, וצריך להגיד, הזרם המרכזי בעולם החרדי לא בא, הם לא באים, הם לא מתגייסים, למרות שהכנו להם מערכת שיכולה לקלוט אותם.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה, עם דפנה ליאל.
הפרק בחסות הדמוקרטים, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. אני חייב להודות שלא בכל יום יוצא לי לצפות בחדשות. קצת אתרי אינטרנט, מדי פעם עיתון ברכבת, אבל הרבה פעמים אני מוצא את עצמי מבולבל מהכותרות ומכל הרעש.
במדיה המסורתית הרבה פעמים מחפשים בשביל הרייטינג את הפורמט של אימות, גימיקים, עמדות קצה, לא מאפשרים ללבן את מכלול הסוגיות, ואז הציבור יכול להיות שהוא יקשיב שעות על גבי שעות לדיווחים על חוק הלאום, ואף פעם לא ידע במה מדובר בכלל.
זה יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה.
הנחת המוצא שלנו שכדי לגבש מדיניות וחקיקה, צריך, נכון וכדאי, לבסס אותם על ידע, על עובדות, על מחקר משווה, ולשם כך עובדים אצלנו כ-70 חוקרים שעוזרים לגבש מדיניות במכלול התחומים החשובים והחיוניים למשק, לדמוקרטיה הישראלית ולמבנים של קבלת ההחלטות.
אבל במכון מבינים שלא מספיק ליצור תוכן ומחקרים רק עבור המחוקקים. כדי להנגיש לציבור הרחב את הידע והמחקרים שאותם הם עורכים, הם מגישים לנו את הפודקאסט הדמוקרטי.
אז בעצם אנשים עם מומחיות, שאנחנו לוקחים נושאים שהם גם תחומי עניין שלנו וגם על סדר היום הלאומי, ואנחנו מספקים פרספקטיבה, נקודת מבט רחבה יותר, כדי לאפשר למי שמעוניין באמת להתעמק בסוגיות האלה, להבין אותם בצורה יותר חדה ומשמעותית.
אני יונתן ליס.
אני איתן אבריאל, מייסד האתר ועורך מגזין דה מרקר.
אני עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ.
אני סמי פרץ.
כאן ארנון מאיר. ברוכים הבאים לפודקאסט הדמוקרטים.
אתה פעם אחת תקשיב במשך 20 דקות או חצי שעה, תקבל הבנה הרבה יותר טובה של הנושא, מאשר במשך חצי שנה לשמוע התנצחויות והודעות לעיתונות באותה סוגיה.
בין השאר עלתה במסגרת הפודקאסט הדמוקרטים מיני סדרה בת 3 פרקים על חוק הלאום, כשכל אחד מתייחס אליו מזווית אחרת. שוויון זכויות, איך מייצרים שותפות עם אזרחי ישראל הערבים, והשפעת החוק על ישראל כמדינה דמוקרטית. כל פרק של הפודקאסט לא רק מציג את הבעיה ואת ההיסטוריה שלה, אלא גם מציע פתרונות אפשריים.
אני זוכר אמא שלי, זיכרונה לברכה, כשהיו מראיינים אותי הרבה פעמים בתקשורת, היא תמיד הייתה מקוננת, אבל לא נתנו לך לדבר. הייתי אומר, מה לעשות? זה המצב. אז הנה, פה בפודקאסטים שלנו, אנחנו כן נותנים לדבר.
הדמוקרטים, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. חפשו הדמוקרטים באפליקציית הפודקאסטים שלכם, או מצאו את כל הפרקים באתר המכון, תחת הלשונית, תחומי עיסוק ומחקרים.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
אז מה הפתרון? איך בכל זאת עושים שוויון בנטל, או שפשוט נוותר על העניין, ולפחות נחסוך לעצמנו איומים בבחירות כל כמה זמן?
אני לאורך זמן חושב שצריך להתנהג בישרות. צריך להגיד את האמת. והאמת היא שמדינת ישראל, מסיבות פוליטיות, אחרות, לא משנה. אפילו ממשלת לפיד בנט שהייתה לא מסוגלת לגייס חרדים. זה הסיפור. זו האמת, לא מסוגלת לגייס חרדים. אני חושב שמה שהיה צריך...
אגב, גם בשיחה המקדימה בינינו, אני חושבת שציינת שגם כשחוק טל פקע ולא היה בכלל חוק, זאת אומרת, תיאורטית היית אמור לגייס את כולם, היו אמורים לעמוד בשלשות להצדיע בבקום, לא גייסו אף חרדי, אז זה בכלל לא קשור לחוק.
נכון, נכון, כי אי אפשר, כי, לא, אבל זה באמת נכון שאי אפשר לגייס חרדים, זה באמת, זה מעצבן אנשים בטירוף, אבל זו האמת. לכן אני אומר מה שצריך.
כי אם הם לא רוצים ואין מוטיבציה, זה בלתי אפשרי.
כן, זה, זו הכרה. אם אתה מבין שהנוער החילוני המתגייס הוא נוער ערכי, בוגר מערכות חינוך חשובות, שאומרות לו, ככה אתה תורם למדינה ולחברה, ואחרי צהל לא היה כזה צבא מעולה, אם לא היו באים חברים מוטיבציה, זה לא עובד ככה. לכן אני חושב, לאורך זמן, שצריך להודות בישרות, לשים קודם כל על השולחן, ולהגיד למשפחות, שאני חושב שהנורמטיביות הישראליות האלה, שולחות הבנים ואת הבנות לשרת, להגיד להם את האמת. אין תהליך שוויון בנטל, לא הולך להיות תהליך שוויון בנטל, יש דברים חשובים אחרים, נותנים לחרדים פריבילגיה בשחר, מגייסים זה, פה, אבל אין באמת משהו, אתם צריכים לדעת את זה, ולכן צריך לתגמל כל חייל וכל חיילת, אני אגיד לך איך אני קורא לזה, כספים ייחודיים לחילונים, לא נעים להגיד. 200,000 שקל שיצא עוד כל בחור חילוני וכל בחורה חילונית שמשרתים חייל חיילת, יצאו עם עוד 200,000 שקל, תשלם 4,000-5,000 שקל לחייל לחודש, לא צבא מקצועי, צבא העם, שהחרדים לא חלק ממנו, 4,000-5,000 שקל לחודש, תן להם מוטיבציה, תן להם גם תגמול, כי בסוף הם סוחבים לבד, כמה הם יכולים לסחוב לבד המשפחות
האלה? למרות שהמוטיבציה שלהם היא לא נובעת מכסף.
לא, אבל תן להם את הצ'ופר הזה, למה לא? תן להם גם את הצ'ופר הזה, גם אל תשכחי, יש חבר'ה, יש משפחות שבאמת קשה להם. כשיש לך, כשאתה אומר, המשכורת שלך על 700 שקל, המשמעות, אבא ואמא שלך חילונים, חוץ מאשר מיסים, וחוץ מאשר לשלוח את הילד שלהם לצבא, וחוץ מאשר הכל, גם יממנו אותך, רק את האייפון שלו הם צריכים לממן.
אולי זה גם בכל זאת ימשוך את החרדים החוזרים
בשאלה. זה מה שאתה אומרת, וזה גם נכון, וזה גם חרדים שמבינים עניין מודים בזה. שאם אתה תגיד, אני נותן 4,000-5,000 שקל לכל חייל, אתה תגייס חרדים, יוצאי החברה החרדית, יוצאי החברה החרדית יותר מאשר המספרים של היום. יותר מאשר המספרים של היום, ובלי לשלם להם, לא בהדתה, ולא בהדרת נשים, ולא בכל הדברים האלה. תתגייס אותם לתוך פרסיה ישראלית, כמו שאנחנו רגילים אליה, שבה אישה יש בת זכויות, שבה הרוח צהל היא רוח צהל, בלי כל וגם בלי כל הדבר המגעיל הזה. של המלחמות האלה והמאבקים האלה.
מהזווית הפוליטית, כי הרי מה אומרת התזה המרכזית? שמי ששותף הוא חלק מקבלת ההחלטות, ועכשיו כשהחרדים אומרים, אנחנו שותפים, יש לנו שם שליש מהמחזור או רבע מהמחזור, וזה רק הולך וצומח, אז הם גם יכולים להחליט, הנה עכשיו הייתי בדיון בכנסת שדיבר על איך מבטלים פטור מגיוס לאישה, לא משנה, זה לא העניין, אבל מה שחשוב שחרדים היו חלק מהמשחק, בתור מי שהם, אתה יודע, חלק מהעניין הזה והאתוס הזה, וזה המשמעות, כי בסוף ההחלטות מתקבלות.
נו, את עוד פעם אומרת את כל מה שאני... לא, ברצינות.
אתה רק אומר שהראתי הסוף דעתך.
לא, כי תראי מה שקורה. באמת, זה קשור. אנחנו רואים בתקופה האחרונה מגמת החמרה אצל החרדים, בדרישות לכפייה חרדית ברחבי ישראל, והשפעה על הפרסיה הישראלית. אנחנו רואים את זה פתאום שהם באים ואומרים, מרקולים בתל אביב, מה עניין לך מרקולים בתל אביב? מתי אתם מתערבים בזה? הם לא מתערבים. ועבודות תשתית רכבת בשבת, אתה לא יכול להבין את ההתלהבות החרדית, ההתלהבות האקסטזה הדתית, אנחנו נשפיע על חיי החילונים, בלי להבין את הלגיטימציה שהם מקבלים כתוצאה מהונאת הגיוס. כי ברגע שיש הונאה ואומרים שהם מתגייסים כבר כמו חילונים, למרות שהם לא תמצאי אף חבר כנסת חרדי שיש לו בן חרדי בצבא, אין דבר כזה.
למרות שהם עצמם אומרים, ככה לפעמים מפתיעים אותי, ואומרים, אני שירתתי בצהל.
לא, אז גם בזה תקשיבי, מי שירתו בצהל? מי שרתו בצהל? שרתו בצהל, למשל השסניקים, אבל בעידן, לפני שהם נהיו חרדים. הם לפני שהם נהיו חרדים, הרי כל השסניקיות זה דור ראשון של היצירה התרבותית המרהיבה הזאת בעיניי, של החרדיות הספרדית, אני נורא אוהב אותה ונורא מעריך אותה. אבל הם דור ראשון. אז חבר הכנסת יצחק כהן בוודאי שרת בצבא, והוא גם אח שקול, כי הוא לא היה חרדי אז, וגם מרגי, וגם יצחק וקנין, הם לא היו חרדים, זה כל זה דור ראשון.
כל פעם אומרים, הם היו בצבא, ואתה רואה את הלסתות נשמטות בדיונים.
אז השאלה לא אם הם היו בצבא, אלא אם הם מחנכים את הילדים שלהם ללכת לצבא.
ואתה אומר שהילדים שלהם כבר לא בצבא.
בוודאי שלא. החינוך של הילדים שלהם, זה ללכת לצבא, אגב, גם אם הם לא לומדים תורה.
אז מה שאנחנו צריכים להבין, זה שאין שום גיוס, הכל פיקטיבי, עובדים עלינו בעיניים, ולפחות שהיו מתגמלים כמו שצריך. סיכמתי טוב?
אחלה, סיכמתי.
אתה רוצה גם משפט לסיכום?
תראי, בסוף יש בבית בן גוריון, בתל אביב דווקא, בית בן גוריון, לצד התמונה שלו, שני פתגמים כאלה, שתי ממרות חזקות של בן גוריון, אחת, תדע כל אם עברייה, שהפקיד הגורל בניה, בידי המפקדים הראויים לכך וכו', והשנייה, שבן גוריון, שזה צהל במקור, לעצב דמות הנוער, מטרת צהל, לעצב דמות הנוער, על מנת לעצב דמות העם. ובסוף זה מה שמפחיד את החרדים. וצריך להגיד את האמת. בסוף האידאל הזה של ההתבדלות, הרצון הזה לשמור על עצמם, של גטו וולונטרי, שבו אנחנו מתגוננים מפני המודרנה ודוחים את המודרנה דחייה מוחלטת, ואת הישראליות ברמה הכי גבוהה שאנחנו יכולים, כי ההשתלבות היא בעצם מאיימת על הזהות הדתית שלנו, בסוף זה הסיפור. וצריך לכבד אותו.
זה כל הזמן מין מאבק הזה בין הרצון להשפיע לבין הרצון להתבדל. זה מעניין מאוד. דוקטור אבישי בן חיים, היה מרתק, תודה רבה לך.
תודה
אנחנו
לך.
אנחנו סיימנו, תודה רבה לניר סייג על עריכת הסאונד, וליוסי מצה על העריכה. אפשר להצטרף לרשימת התפוצה שלנו באתר של עושים היסטוריה, שאנחנו חלק ממנה, וכמובן לעקוב אחריי ברשתות החברתיות, טוויטר, פייסבוק, ולאחרונה גם טלגרם. גם הצעות לנושאים שמעניינים אתכם יתקבלו בברכה בפרטי. זהו, ניפגש בפרק הבא.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.